טוב, התחלנו אתמול אם כן את ההקדמה של המהר"ל לדרך חיים. המהר"ל בירר שזה נכון שלאדם שכל, אבל השכל האנושי הרגיל אינו מאפשר לאדם יותר מאשר המדרגה הטבעית אשר מתאימה לאדם. אבל אם האדם חפץ לעלות למדרגה שלמעלה מזה, כלומר לעבור את המדרגה הטבעית, כי אם האדם לא עובר את המדרגה הטבעית ובזה אינו שונה מיתר הנבראים, שהרי כל נברא ונברא בכוחו ביכולתו להשיג את מדרגתו הטבעית, כן? כל אחד כמובן לפי סגולתו, אבל סוף סוף בזה שווים כל הנבראים שהם משיגים מדרגה טבעית. ואם האדם רוצה למעלה מזה, כלומר למעלה ממדרגתו הטבעית, אם כן צריך דבר שהוא מעבר לשכל האנושי הרגיל. כן, יגאל.
אבל בכל אופן יש הבדל, כי האדם יש לו את הכישרון להשיג את המדרגה של בעלי חיים אחרים, מה שאמרנו למשל שהאדם יכול לעוף כמו ציפור. אבל בעל חי סתם לא יכול להשיג את הסגולות של
בעל
חי אחר.
כן, אז בזה באמת יש יתרון לאדם, שמכיוון שיש לו שכל, הוא יכול להשלים בכוח שכלו את היתרונות שיש לנבראים אחרים עליו. והוא יכול לעשות את זה ביחס לכל נברא. הוא המציא את המקם. למרות שכמובן יש ציפורים שיש להם מקם טבעי. בסדר?
זה
עדיין המדרגה הטבעית. בזה האדם עדיין עוסק רק בלהשלים את הפער שבינו לבין יתר הנבראים. נכון שהוא יכול לעשות את זה בצורה רבגונית. ביחס לנברא הזה הוא ישלים, ביחס לנברא הזה הוא ישלים, ביחס לנברא הזה הוא ישלים. אבל עדיין אינני רואה כאן משהו למעלה מן הטבע. יגיד אדם, המצאתי מקם. מה נענה לו? נו, ומה עושה בדיוק הינשוף? השתמש במקם. אני יודע לעוף, נכון. טוב, אתה כמו ציפור. אני יודע לצלול. יופי, אתה דג. אבל אתה עדיין כל הזמן עוסק רק בלהשלים מדרגה טבעית שיש ליתר הנבראים בצורה מולדת. כן. צודק. אלא שכאן, זאת אומרת, אתה בעצם בא וטוען שמה שבכלל האדם מסוגל להתעלות מעל מדרגתו הטבעית, גם זה כבר נמצא באדם. נכון. זה נמצא באדם, אבל זה לא טבעי, במובן שאדם יכול להוציא את זה לפועל רק מכוח עצמו. לגבי כל יתר הדברים שדיברנו עליהם, האדם לא צריך להיות, לא צריך היה בשביל זה גילוי מן השמיים. כדי להפוך להיות מעופף, האדם היה צריך ללמוד איך להיות כמו ציפור, מטוס. לא צריך בשביל זה גילוי מן השמיים. לעומת זה, נכון, עצם הנטייה, עצם הרצון לעלות למעלה ממדרגתו הטבעית, זה נמצא באדם. אבל אם האדם ינסה לעשות את זה רק עם כוח עצמו, אז הוא לא יכול. כי הטבע שבאדם לא יכול לתת לאדם יותר מטבעו.
בגלל
עבודה. לא יכול לתת לאדם, הטבע לא יכול לתת לאדם יותר מטבע. אבל אני רוצה יותר מטבע. וזה, על זה בדיוק המהר"ל רוצה לדבר. אומר, הרי זה חשבון פשוט. שמה ששייך לטבע ייתן לך טבע, אבל אם אתה רוצה יותר מטבע, אם כן זה לא יכול להיות רק עם הטבע, כי הטבע ייתן לך טבע. מה יש?
יש דברים שהם עקבים, שמעבר לקטע, למה
שקשור לדעת, דברים שהם עקבים,
כל מיני דברים שהם מעבר,
כל מיני...
מה המקור?
כן, זה השאלה. מה?
מתוך האדם.
הוא מדבר על תופעות על טבעיות בעולם.
ניסים.
אז מה, מה המקור? זה כבר לא תלוי בך. זאת אומרת, בקיצור, הם מנצלים כוחות שהם לא הכוחות הטבעיים הרגילים. הם מנצלים אותם, הם לא ממציאים אותם. הם מנצלים אותם, הם לא ממציאים אותם. אדם לא ממציא כלום.
אף אדם לא יכול ליצור שום דבר חדש?
שום דבר. הוא לא יכול להמציא שום דבר למעלה מהמדרגה הטבעית. לא יכול. אתה חי בזה, נבראת בזה, שייך לזה, אתה לא יכול. ברור.
בטוח יש דברים שהם מיקרופון, יש כאלה דבר בחוץ, כאילו חיה כל שאפשר להגיד, אתה עושה כאלה דבר, גם חיה אחרת, אתה אומר משהו והיא עושה את זה חזק יותר. זה לא כל דבר קיים, אפשר לחוות אותו למשהו שכבר קיים לפני.
זאת אומרת, אם זה קיים אצל חיה, זה קיים.
אבל זהו, זה משהו לא קיים אצל חיות, זה קיים רק אצלנו.
כגון. דוגמה?
סתם מיקרופון, כי הסתכלתי פתאום שם. מיקרופון.
למה? מה פתאום? מה זאת אומרת?
יש חיה שאתה מדבר איתה, היא צורחת אחרי שאתה מדבר איתה? או שהיא מעבירה?
לא, אבל מיקרופון אתה מעביר קול, נכון? מתרגם את זה לחשמל וכו'. נו, מה זאת אומרת? אוזן לא עושה את זה. ואין חיות שקולטות קולות שאתה בעצמך לא קולט. מה פתאום? ודאי שלא. תבדוק, המדע למד בעיקר ממה שבטבע. מה הוא עשה? מה? כן, נכון, בגלל ששכלל, אבל... כן, אמרתי בעיקר, בגלל שהתכוונתי שאחר כך שכלל. השתמש בשכל כדי לשכלל. לזה התכוונתי, אבל אתה צודק בעיירה שלך, זאת אומרת, זה הכל טבע בקיצור. סוף סוף, הכל טבע. למדו, מכל מה שבטבע, למדו את אותם הדברים הטבעיים, ואדם לא ימציא כלום. הוא לא המציא במובן שלא היה. אלא, מה הוא עשה? חיבר, קישר, בנה, הרכיב. זה מה שהוא עשה. הוא התחיל מיש. או מיש מבחינת החומר, ומיש מבחינת החוכמה שכבר בטבע. זה מה שהוא עשה. הוא התחיל מן היש. יש מיין? לא. למעלה מטבע? בטח שלא. הוא חולם על זה. זה חולם, כן. רוצה את זה, מבקש את זה. מבקש את זה, אבל לא. לא, לא, לא יכול ליצור. יש מיין? לא. למעלה מן הטבע? לא. מה פתאום?
דבר שהוא מחשבתי, רק שכלי, מוח, לחשוב, לחלום, לדמיין, זה דבר שהוא איפשהו, בלמד כלשהו, במידה לדמיון, זה כן נמצא.
גם דמיון זה הרכבת דברים קיימים. ככה מסביר הרמב״ם. זאת אומרת, הדמיון קולט רשמים, אחר כך הוא מרכיב את זה בצורה שונה. כן, הדמיון של האדם יכול להרכיב רשמים, תמונות שהוא קלט, זה טבולה. זה דבר שאתה רושם עליו. אחר כך, איך ההרכבים נעשים? אפשר לבדוק את זה בצורה מאוד פשוטה. מאוד פשוטה. תשאל אותי שאלה על דבר שאף פעם לא שמעת עליו. טוב, אני קיבלתי תשובה. אין דבר כזה. אתה לא יכול לשאול שאלה על דבר שאף פעם לא שמעת עליו. אם אתה תשאל, סימן ששמעת עליו. אלא אתה רוצה לחקור יותר, אתה רוצה להבין יותר, רוצה לדעת יותר. אבל לשאול שאלה על דבר שאף פעם לא שמעת עליו, אתה לא מסוגל, ממה זה מתחיל? זה פשוט. כן. כל דבר שקיים בעולם זה, אם אתה כבר מדבר על זה, ברור שזה הקדוש ברוך הוא משפיע.
לא, אבל אני אומר, הקדוש ברוך הוא דווקא בחר להשפיע את זה עכשיו ולא בזמן אחר. בזמן אחר לא יכלו להגיע לכאלה דברים מוגעים האלה. על החוכמה טבעית אפילו. לא יכלו. לא היה להם את ההשפעה הזאת.
יש סדר להופעת הגילוי של המציאות הטבעית. יש סדר, זה נכון. יש סדר לבריאה, יש סדר לחוכמה, אין בעיה. כן, אנחנו מסכימים עם זה. שיש סדר לבריאה, יש סדר לחוכמה. כמו שיש סדר לבריאה, יש סדר להיסטוריה, יש סדר לחוכמה. בוודאי שיש סדר.
זה גם כן מכוון.
זה ודאי. מה לא מכוון? אנחנו לא נמצאים בעולם של הפקר. אלא ברור שהסדר קיים כבר בעצם בריאתו של עולם. מה שיש סדר לגילוי החוכמה, זה לא סדר להמצאת החוכמה, זה סדר לגילוי החוכמה. הקדוש ברוך הוא קובע באיזה סדר האדם יגלה את מה שיש. כל מה שאנחנו מגלים היום ישנו כבר מאז בריאת העולם. הקדוש ברוך הוא קבע סדר, מתי נגלה את זה. למה? יש לו חשבון. למשל, שזה יהיה קצת מסוכן, שאדם שלא התפתח באופן תרבותי, ולא למד לשלוט על כוחות הטבע כמו שצריך באופן מוסרי, זה יהיה מסוכן שהוא בתקופת הרומאים ידע את חוק האנרגיה האטומית. זה יהיה מאוד מסוכן. אז הקדוש ברוך הוא פותח לאט לאט סדרי חוכמה הטבועים כבר במציאות הטבעית. זה לא יש מיין. זה כבר סדר, זה גילוי של סדר. כן.
אבל יש דברים שהיום, בדוגמה הכי גדולה, זה במנהרות הכותל יש להימן הענקית הזאת, שהיום המנוף הכי משוכן בעולם יכול להרים חצי מהמשקל שלה.
נכון.
אז עדיין דברים שלפני 2000 שנה יכול ליצור אותם שהיום עדיין אפשר להגיע אליהם. אז איך זה אפשר להסביר את זה שהדורות בעצם לאט לאט מתפתחים ואיפשהו בצד אחד יש הרבה דברים שאנחנו עדיין לא כמו שעשו פעם.
מה שאתה בא ואתה אומר, בקיצור שהם לא היו טיפשים. מסכים. לא היו טיפשים.
זה דבר שהוא...
לא היו טיפשים. זאת אומרת, בכל דור, באמת האדם ידע לגייס את הידיעות ואת האמצעים הנדרשים לניהול ענייניו. ידע.
אנחנו אומרים את זה בתפילת
הכיפורים. זה פשוט.
אדמך בכל ניכרת.
זאת אומרת, בקיצור, זה ברור שהקדוש ברוך הוא, כן? ברא סדר בעולם, והאדם ידע תמיד בכל דור מה שהוא היה צריך לאותו דור. בזמנם היו זקוקים, אני יודע מה, לגלגל אבנים כאלה. ידעו איך לגלגל את זה. האדם למד, עשה חשבון. הוא הסתכל על נמלה שמרימה כמה פעמים את המשקל שלה. אז האדם חשב, התבונן, הגיע למסקנה, והתחיל להזיז אבנים, אני יודע מה, על גזעי עצים. זאת אומרת, בכל דור האדם יודע מה שהוא צריך לדעת כדי לנצל את כוחות הטבע. הורדו בדגת הים. זה ניתן לאדם, אבל זה עדיין מדרגה טבעית. טוב, כל זה כי המהר"ל כמובן רוצה עכשיו להעביר אותנו למדרגה שהיא למעלה מזה. כן. ואיך אפשר דבר זה, שיהיה המאור הזה הוא השכל, הבוחר הדברים הראויים על אדם במה שהוא אדם? רק הדבר הזה הם מעשים הרצויים על השם יתברך. ומה שמרחיק האדם מן השם יתברך, אשר בחר בו. עד שבזה יוכל האדם להגיע להצלחתו האחרונה, ולהיותו דבק בו יתברר, ודבר זה הוא למעלה מן השכל. זאת אומרת, בקיצור, עם שכל תגיע למדרגה הטבעית בלבד, כלומר ניצול כוחות הטבע, אבל להיות דבק במה שלמעלה מן הטבע, לעשות את הדברים הרצויים בעיני השם, לא בעיני הטבע. ולהרחיק את המעשים הלא רצויים, לא בעיני הטבע, אלא בעיני השם. לזה אי אפשר רק שכל, כי השכל בעצמו שייך לעולם הטבע. לכך המאור, אשר הוא להגיע חושך האדם, אשר יושב בו, הוא התורה והמצווה. וזהו דכתיב, הוא חוזר לצטט כמובן את הפסוק שהוא רוצה להסביר כאן, כי נר מצווה ותורה אור, רצה לומר, כי הם בלבד המאירים לאדם בחושך, עד שהלילה כיום יאיר. זאת אומרת, האדם כדי לעלות למעלה מהמדרגה הטבעית הזאת, היה חייב גילוי, שהוא גילוי למעלה מן הטבע. והגילוי הזה זה תורה ומצווה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא כאן נתן לנו חינם. אתה חונן לאדם דת. זה לא בחינת קניין, מה שיש בטבע, זה אתה קונה. כן? אתה קונה במחקר, אתה לומד וכו'. לא, כאן זה היה צריך להיות מתנה. קוראים לזה מתן תורה. מתן זה מלשון מתנה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בא והעניק לאדם דרך לעבור את המדרגה הטבעית שלו כדי להתקרב אליו, כי הקדוש ברוך הוא כמובן למעלה מן המציאות הטבעית. כן? וזה תורה הוא מצווה. כן, מה שכתוב כאן, כי נר מצווה ותורה אור, שלמה המלך בא לגלות לנו מה בעצם הדבר שיעיר את האדם במה שהוא קורא חושך. חושר במובן זה שאנחנו בעולם סגור. כן? זאת אומרת, אין פתח בעולם הטבעי. אין פתח. אין חדש תחת השמש. אין. זאת אומרת, אנחנו בעולם סגור. הפילוסופים הם פסימים מאוד. אין פתח. מה שהיה הוא מה שיהיה. ההיסטוריה לעולם חוזרת. כן? וכולי. כל מה ששלמה המלך מתאר בתחילת קהלת, את זה הוא מתאר, כדי לדחות את זה. אבל, מה? ודאי שהוא דוחה את זה. סוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. זאת אומרת, הוא בא לדחות שהאדם הוא רק בזה.
לא, הוא אומר שמבחינת טבעית זה מה שקורה.
נכון. לא, יש משהו מעבר אם אתה יודע שסוף דבר הכל נשמע את האלוקים ירא. אם לא, אז אתה באמת נשאר בזה. אבל יש שטענו, כן? הוא בא להתמודד עם הטענה הזאת. שאין, אתה לא יכול לצאת מעולם הטבע. אתה לא יכול. אתה סגור. זה בית סגור, חשוך. אין פתח. אין פתח. ככה טענו. ואז, נר מצווה ותורה אור, יש פתח. תראה, תסתכל, תראה שיש פתח. יש בקצה המנהרה אור. יש בקצה המנהרה אור. זה נר מצווה ותורה אור. זה הקדוש ברוך הוא היה צריך בקיצור להראות לנו את הפתח שדרכו ניתן לצאת מעולם הטבע. אחרת אתה, כן, תראו את זה בצורה כזאת שאדם נמצא במערה והוא לא יודע את היציאה מן המערה. הרבה משלים הביאו לזה. אנחנו סגורים. כן? עולם סגור. אין מה לעשות. מה שהיה הוא מה שיהיה וכו'. אין. סגור בזה. מאוד מעיק. כי כמובן אתה סגור גם במציאות חסרה. כל אחד שם לב שאנחנו במציאות הטבעית במציאות חסרה. אם כן, זה מאוד מדכא לדעת שאתה סגור בעולם ואין לצאת ממנו, והעולם הזה הוא חסר. מה יהיה?
הוא נפגע מזה בסוף.
מה?
האדם נפגע מזה כי הוא קבוע חושך.
מספר נפגע מזה.
נפגע, כן. שמנסה לגלות את המציאות של סביבו, הוא נפגע.
כן.
כי הוא לא אין אור שאיר אותה.
כן, נכון. הוא כל הזמן עם הראש, בקיר. ראש בקיר, כן. נכון. כן.
דיברנו על זה שאין חדש תחת השמש.
כן.
אנחנו אומרים שישראל זה מעל השמש.
אתה מראה, זהו. כן. ישראל זה התורה. אין חדש תחת השמש. כלומר, באמת כל העמים הם שייכים למציאות הטבעית בלבד. ולכן שבע מצוות בני נוח כנגד שבעת ימי מעשה בראשית, וישראל תורה. מה? לא, לא, ודאי שכן. אין דבר כזה. המציאות הטבעית היא חסרה. חייב להיות. יש להם אפשרות לצאת דרכנו. זאת אומרת, זה כמו אדם שלא יודע את הדרך, המורה דרך אומר לו, תחזיק לי את היד, כן? ואל תעזוב לי את היד רגע. תעזוב לי את היד, אתה לא תדע. כן, זהו. לכן הרמב״ם מחדש חידוש. הוא אומר, שבע מצוות בנוח, זה מזכה את הגויים בעולם הבא, בתנאי שהם מקיימים אותם, כי זה כתוב בתורה. מה קשר? אם זה שבע מצוות וזה אמת וזה נכון, מה זה משנה איפה זה כתוב? לא, לא. אם הגויים לא רואים בשבע מזוות נח קצה החוט של החוכמה האלוקית, זה עדיין משאיר אותם בעולם הטבע. לכן הוא אומר שאם יבוא אדם מעצמו, יגיע למסקנה שצריך לקיים מצוות כאלה. אינו אלא מחכמי אומות העולם, ולא חסידי אומות העולם, כי זה עדיין מדרגה טבעית. כן? זה פשוט. כן.
אבל מה
נותן
לנו שאנחנו אומרים השמש, שכולם
נתכה? אפשר
לראות בן אדם שהוא דור, גדול דור, וזה לא, חוץ מ... הידע שיש לו, זה לא ניחד אותו, זה לא הופך להיות, הוא לא מוציא אותו מחוץ לסדרי הטבע, מחוץ למדרגה הטבעית. משאיר אותו באותה מדרגה טבעית. הידע שלו אולי הוא ידע, גבוה יותר, אבל הידע גבוה יותר גם יש לאיינשטיין או לכל אדם מדע שיודע ידע גבוה יותר בתחום שלו.
לא, זה ברור שזה לא נכון. זאת אומרת, ההבדל בין אדם שהוא שייך לתורה ואדם שאינו שייך לתורה, זה לא שזה ששייך לתורה הוא יודע יותר. זה לא קשור לכמות הידיעות. הוא שייך במציאות אחרת. אנחנו נמצאים במציאות אחרת. מי שמחובר לתורה, הוא בזה מטפס למדרגה אחרת של המציאות. הוא לא באות המציאות. נראה מבחוץ שכן, ובאופן אמיתי, לא. זאת אומרת, הוא שייך למציאות שהיא לא רק טבעית. כמובן, הוא לא מנותק מן הטבע, אבל הוא מציאות למעלה מן הטבע בתוך הטבע.
הוא עוד היה כפוף לו, אבל בכל המישורים, אין אפילו מישור אחד שהוא לא כפוף לו.
לא, זה לא ככה. קודם כל, כעם ראינו. כעם ראינו, לא היינו כפופים לחוקי הטבע.
אבל עכשיו, כיום.
עכשיו, גם כיום אנחנו לא כפופים לחוקי הטבע.
כפופים לחוקי ארצות הברית, נגיד ככה.
לא, זה לא נכון. דמיון. לא, ממש, ממש לא. אם היינו חז ושלום כפופים לחוקי הטבע, לא היינו כאן. לא, אנחנו לא כפופים לחוקי הטבע. זה אשליה ככה. זה בגלל שלא מנתחים את זה עד הסוף. לא, ברור, אנחנו לא כפופים לחוקי הטבע. אנחנו, על פי חוקי הטבע, אנחנו כאן במדבר. על פי חוקי הטבע, אנחנו במקום הכי מסוכן בעולם. תסתכל מסביב, רעידות אדמה על שמאל ועל ימין, תסתכל מה שקורה. לא, זה פשוט, תסתכל. כל מה שמסביב זה מדבר. הכל מסביב מדבר. לא רואה מדבר? תסתכל, תבדוק, כל מדינה לידינו זה מדבר. אנחנו פתאום פה פורח, צומח, קשה להסביר. כמובן, כדי שנהיה בטוחים שאכן זה ככה, לפני 100 שנה כאן היה מדבר, ממש. כן? מה?
זה היה מדבר שהיה יציאה מהטבע, והטבע של
ארץ ישראל זה שהיא טוב, אבל הטבע עשה את שלו. זאת אומרת, יש פה טבע מיוחד מאוד. שכשעם ישראל כאן פורח צומח, עם ישראל יוצא מדבר, עם ישראל חוזר נגמר מדבר. אז מה זה אומר? זה טבע? ככה הטבע פועל? מצרים מדבר, ירדן רק עברת קצת כבר מדבר בלי סוף, כל מקום שאתה הולך זה מדבר מסביב, ופתאום ארץ ישראל לא מדבר. מדהים. מה?
זה דבר שיש בו יערות.
יערות, כן. טוב, הם מאוד מצליחים. מה? איפה? ערב סעודית מדבר, מצרים מדבר, הכל מסביב מדבר.
גם לבנון באזורים
של ירדן, את הרוחב קצר מאוד, כן? ופסט, מדבר, עד עיראק. הכל מדבר. ופה פתאום צומח. מה? זה צריך להבין, זה לא... המלבי מביא את זה על פירושו על בפירושו על אחד מפרקי תהילים, שדוד המלך כתב על זה פרק שאומר שבזמן דוד כנראה פה באזור היה אסון נורא בכל הכיוונים, הכל חרב מסביב. וכל האסונות האלה, האסונות הטבעיים, הגיעו עד לפתחה של ארץ ישראל. הגיעו לפתחה של ארץ ישראל, עצרו. והוא כתב על זה פרק תהילים. ככה אומר המלבי.
לא.
הוא כותב את זה, פירוש מדהים של המלבי. הוא אומר, הוא יודע את זה. ככה הוא הבין את דברי דוד המלך בתהילים. שלזה מרמז דוד המלך. שבעצם נעיצו, יש לנו מלבים על תהילים, אני חושב כאן. במכון, כן. כן, הוא אומר דברים מדהימים. הוא מסביר בדיוק ככה. קיצור, זה ברור, אנחנו נראים ככה כאילו שייכינו מציאות טבעית, וכל עיון מיד מראה לנו שאנחנו לא. כן, אותו דבר לגבי המשך כוח. מצאת מהר.
לראות את זה שהגענו מהשואה ומקיבוץ גלויות שאינו שום דבר עד לפני 50-60 שנה.
אתה מדבר עכשיו היסטורית.
כן, רק לראות את זה שיש מדינות שחיות 200-300 שנה.
נכון.
ואנחנו עדיין מתקדמים מהם ב...
כן, גם היסטורית, נכון. נכון, גם היסטורית.
אנחנו פה במרכז כל העולם. אתה רוצה להיבחר, שאל לך סרוך, שאל לך את הגלובוס, אם מקטל את זה, כפל כדי להשתהיית, בדיוק נופל בירושלים. זה הכותל. אותו דבר, מה קצת שוני, עד הקצת דרומי. קח לך חוץ, כפל כדי להשתהיית, בדיוק נופל לירושלים. זה לא עזור דבר. לב ומדבר של כל העולם כולו. זה הלבה, הלבה.
טוב, אני לא רוצה לעכב את כולם כאן, אני אמצא את זה בלי נדר.
זה שיעורי בית.
כן, זה שיעורי בית. כן.
יש לנו מה שאמרנו קודם,
כן.
שהאדם שמחובר לתורה, אז הוא חי מציאות אחרת.
כן.
מחובר למה?
מציאות אחרת. מה זה מה? כן, זה שאתה יושב בשיעור זה כבר באמת מציאות אחרת. זאת אומרת, כן, הרמב״ם למשל במורה נבוכים יאמר שההשגחה משתנה לפי קדושת האדם. זאת אומרת, אם לא היית כאן יושב בשיעור ולא היית מחובר לתורה, היו צריכים לכתוב עליך היסטוריה אחרת. לא, ההיסטוריה שאתה, כן, זה השליה כזאת. שההיסטוריה שלי היא בעצם לא משתנה לפי המעשים שלי. זאת אומרת, מה שלא הייתי עושה, זאת הייתה אותה היסטוריה. לא נכון. זה נקרא שאתה שייך למציאות אחרת. בזה שההיסטוריה שלך הייתה נכתבת לגמרי בצורה שונה. כל ההתאבות שאתה עובר, היא באמת קשורה לבחירה שלך. ואנחנו אותו דבר. אילולי היינו חיים בארץ ישראל, ההיסטוריה שלנו הייתה אחרת. עיין, באמת ההיסטוריה שחיינו במשך 2000 שנה, לעומת ההיסטוריה שאנחנו חיים היום, מאז שאנחנו שבנו הביתה, דור של גאולה, כבר משהו אחר לגמרי. זה לא אותה היסטוריה. אתה קורא את ההיסטוריה של ישראל 2000 שנה, אתה קורא את ההיסטוריה של ישראל 60 שנה, אתה לא יכול להשוות. מה? כגון? כן, אבל אתה, מה שאמרת עכשיו, זה כל דבר אפשר להסביר בצורה טבעית. זאת אומרת, השכל שלך ינסה להלביש את זה בצורה טבעית. על זה הרמב"ן כותב בסוף פרשת בו, שהכל נס, רק יש נס גלוי ונס נסתר, ואתה צריך את הנס הגלוי להסביר לך שגם זה היה נס, הנסתר. כלומר, מה שאתה קורא טבעי. מה זאת אומרת? נראה לך פשוט שאנשים שבמשך 2000 שנה לא ידעו מה היא חקלאות ומה היא מלחמה, מה הוא עם, מה היא מדינה, וזהו, עושים את זה ככה טבעית. באופן פשוט.
אף אחד לא ימין, ללחם נגד 7 עמים ולנצח אותם, כלום, אין סך הכל.
מה זאת אומרת? איך זה טבעי? אותו דבר, יצאנו ממצרים, 210 שנים קיבלנו מכות, קבוע. 40 שנה דואגים לנו לכל. ענני כבוד, מן מן השמיים, מים מן הסלע. מהיום למחרת, פתאום אנחנו הופכים להיות כובשים, חורשים, בונים, סוויץ'. פשוט? לא פשוט. כל היסטוריה לאומית בנויה על שנים של מתרגלים שמיישמים התפתחות. בקיצור, כל היסטוריה טעמים היא התפתחותית. ההיסטוריה של ישראל היא לא התפתחותית. זו שאלה זו שאל הכוזרי את החבר, שואל אותו ככה: איך קמה הדת שלכם? ככה הוא שואל אותו, איך היא קמה? תשובת החבר לכוזרי, פתאום.
אבל מהצד שני, הטבע, מה זאת אומרת טבע? אנחנו נמצאים במקום, המקום זה הוא הטבע. והטבע זה לא משהו ששייך בנפרד. אז מצד הזה, אם להסתכל מצד הזה, אז זה חוקים טבעיים? החוקים של כדור ברוך.
כן, אתה אומר מה שהוא כבר טען קודם. שאם בסופו של דבר זו המדרגה שלנו, אז נקרא לזה מדרגה טבעית. כן, אני מבין, כן, כי למה? בגלל שכל דבר שמורגל, אז אתה מוכן לקרוא לזה טבע. אז אצלנו הקודש הוא מורגל, אז אני קורא לזה טבע של קודש. בסדר. אבל לא לזה מתכוונים כשקוראים לזה בדרך כלל טבע. כשקוראים לזה טבע, בדרך כלל מתרגלים, מתכוונים לא למדרגה שהיא ספציפית שלך, אלא מה ששייך לכולם.
כאילו לא תלוי.
זהו. דבר שאינו תלוי בך דווקא. אלא בכל העולם אני יכול להגיד, זה הסטנדרט. וכאן זה סטנדרט אחר. זה סטנדרט אחר. כן? עכשיו, כמובן, כדי להבין את זה, אנחנו מבינים את זה רק לא לכתחילה, בדיעבד. בדיעבד, פתאום אנחנו רואים שכשאנחנו חוטאים, אנחנו יוצאים לגלות. אצל עם אחר, חוטאים לא יוצאים לגלות. שמעתם דבר כזה? עם חוטא יוצא לגלות? יוצא מארצו? כן, שמענו. אני אומר, אצל עם אחר חוטא יוצא לגלות, מגרשים אותו מארצו. אבל זה לא גלות. למה זה לא גלות?
זה גירות.
כי הוא לא חוזר. לא שמענו דבר כזה. עם אחר שיוצא מארצו, וזה גלות, כי זה על מנת לחזור. איפה שמענו דבר כזה? זה לא מציאותיבית? כן?
אבל זה פשוט...
אלא מה אתה אומר?
עשרה דורות, זה נמום.
מה?
עשרה
שבטים.
כן. שהם עברו את המדרגה. עזבו את התורה.
כן.
ונעלמו. כן. זה כאילו... השאלה... זה לא גויים, זה לא גוי אחר, לא עם אחר, זה היהודים.
כן, כן. מי אמר נעלמו?
זאת אומרת, לא תלוי בה.
מי אמר נעלמו? מי אמר נעלמו?
עד כה.
עד כה.
הוא בא.
בסדר, בסדר. עד כה.
אולי מחר לא, אבל עד כה,
כן. כן, אז עד כה, בינתיים אני יודע מצד הגילוי שזה לא סופי, ואני מחכה שהמציאות תאשר את זה. אבל אני יודע, כן, ויש לי סיבה גדולה להאמין שככה זה יהיה.
אנחנו תקווה.
לא רק תקווה. תקווה זה מלשון קו. זאת אומרת, זה בדיוק אני חוזר לכוזרי, הוא נותן לו שם משל, כן? אחרי, אומרים לך שבאיזשהו מקום יש מלך, מספרים עליו דברים נפלאים. טוב, אולי כן, אולי לא. אבל אחרי שקיבלת מן המלך הזה, דברים שאי אפשר לקבל מאף מקום אחר בעולם. זה כבר משהו אחר. זאת אומרת, עד שהיה קיבוץ גלויות, ואלה הידועים, היהודים הידועים, היו חוזרים הביתה, אולי יכולנו לשאול, אם אלה שנעלמו, יחזרו הביתה. אבל אחרי שאלה שידועים חזרו הביתה, אין לנו סיבה לחשוב, שאלה שנעלמו לא יחזרו גם כאן הביתה, כי קיבלנו כבר אישור. זאת אומרת, אני לא ידעתי אחרי 2000 שנה, אם לא מצד הנבואה, כי מצד הטבע לא חוזרים הביתה. מצד הטבע, עם שיוצא מארצו לא חוזר אליו. ואצל עם ישראל כן קרה. אז אם קיבלתי אישור על זה, למה לא אקבל אישור? גם על דברים שעדיין לא קרו, אבל הם שייכים לתהליך הזה. כן.
זה נכון, אבל בכל זאת, יהודים, במת בני ישראל שהיו לגן גלות, אנחנו פרענו כל יום, והיו תמיד מיעוט קטן בארץ, והיה פעילות, היה משהו, קשר. היה זיכרון, אפילו נוסעים לכאן, חוזרים, דווחים. שם הזיהוי נאבד כנראה.
או שכן או שלא. או שכן או שלא. זה לא הדיון כרגע, אבל קודם כל מה שאמרת, שלום, זה בעצמו מוכיח שאנחנו לא שייכים למדרגה הטבעית. טוב. עכשיו, איך בדיוק נשלים את החסר? טוב, אז זה הרבה דרכים לפני הבורא. הנה עכשיו, השבוע גילה לנו הרצל, שגילו מקום בעולם שלא ידעו עליו. אתה היית מאמין?
שהכל בו חדש, זה מדהים, דוגמה.
היית מאמין שעדיין על פני כדור הארץ יש מקום שלא ידעו עליו, לא הכירו אותו.
תראות מינים של צמחים, חיות, הכל זה...
בטוח עוד יש ישראלים.
אתה שמעת?
איפה?
מה? באינדונזיה. אז אם זה קורה עכשיו, לא יודע. עכשיו יש... מה? אף אחד לא הגיע לשם, אף פעם. אמרת?
לא לכל גבעה, אתה מגיע.
לא, לכל גבעה כן. כן. זאת אומרת, בקיצור, אני לא יודע להגיד לך תשובה מאיפה זה יבוא, אבל אם חלק התחיל לצאת לפועל, לי אין סיבה להאמין שהיתר לא יצא לפועל. איך אלה יחזרו להכרת זהותם? טוב, יש אנשים בעולם היום שהם דווקא לא מתכחשים, והם מוכנים להגיד שהם יהודים. השאלה אם אנחנו מוכנים להכיר בהם כיהודים, אבל הם אומרים, כן, אנחנו שייכים לישראל. זה לא, לא בשמיים. כן, לא בשמיים, כן.
כל עם נורמלי נולד מתוך התאספות של אנשים במקום מסוים והתקשרו את זה בזה. ועם ישראל הוא לא עם נורמלי, כי קודם כל הוא נולד, קודם כל נולד עם במצרים, אחרי זה הוא עזב אותה והלך לארץ שלו, לארץ ישראל. קודם כל נולד עם ישראל ואז הלכו לארץ, בדרך כלל זה הפוך.
כלומר, לא הסדר הטבעי. סדר הטבעי הוא סדר התפתחותי. לעומת זה, הסדר שלנו הוא לא סדר התפתחותי, אלא כמו בריאת העולם. הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד. אותו דבר עם ישראל. אין פה התפתחות לקראת עם. משפחה, שבט, שבטים ביחד, מסכימים, נלחמים, מתגבשים, עוברים היסטוריה משותפת. לא, יש עם. יש תורה. פתאום חוזרים לארץ. לא בתהליך התפתחותי. יש, כן. מי? מי?
יהודים בכלל, רק הרבה יהודים שהם לא מתנגדים, כאילו רוצים רק לפי הטבע. אם הם כן בנויים למדרגה הזאת של לפי תורה, לפי מעלת
את זה. תשמע, יש הרבה אנשים שיודעים כללי הבריאות והם לא חיים על פי כללי הבריאות. אם זה כל כך ברור, כל אחד תלך, כל רופוי יגיד לך מה כללי הבריאות. והם לא חיים על פי כללי הבריאות. יושבים מול הטלוויזיה ואוכלים גרעינים. זה לא, זה נגד כללי הבריאות. בריאות הגוף ובריאות הנפש. נכון? יש רופאים שמעשנים. מה תגיד? לא, זה, זאת אומרת, אצל האדם יש, בניגוד לחיה, לבהמה, שהאינסטינקט מכתיב. אצל בעלי חיים, האינסטינקט מכתיב. זאת אומרת, האינסטינקט אומר לחיה, לבהמה, זאת האמת, אתה תלך על פי אתה לא יכול לסטות ימינה ושמאלה. זה נדיר שהבהמה והחיה יסטו מן האינסטינקט. זה מכתיב להם. אצל האדם יש מול אינסטינקט שכל. שכל יכול לעצור את האינסטינקט. לכן גם אצל יהודי, אולי אפילו קל וחומר. כי מול הניצוץ הזה שנמצא בו, שכל. שיגיד לו, אף על פי שזה דוחף מבפנים, אף על פי שכל דודי דופק, לא, אני לא. אני משתמש בבחירה שלי. אני מצפש ברצון שלי שלא לפעול על פי האינסטינקט הטבעי. או מצד שני, אתה גם מוצא אנשים שבאמת אמונתם מאוד טבעית וכולי, הם לא שואלים שאלות, הכל ברור להם. נכון, יש. אבל האדם יכול להשתמש בשכל כדי לעצור את הדרישה הפנימית. הוא יכול להשתמש בזה.
או שיש שהדרישה הזאת היא מסתרת או...
כן, כן, ודאי.
מבחירה, אתה מרגיש את זה.
זה מה שמיוחד אצל האדם, שהדרישה היא לא מכתיבה, היא מעוררת. עכשיו, כמה אתה נותן מקום לדרישה הפנימית הזאת, כמה אתה מקשיב לה, או כמה אתה מסתיר את זה, אתה משתיק את זה, ולפעמים, כמובן, גם היא צריכה טיפוח, נכון? צודק. אבל זה כבר תלוי בך. כן.
נאמר
לפני
כן
לא יכולים לשמוע על מה היום? היום על מה אי אפשר לשמוע?
למשל, אותו אדם שגר בין...
טלוויזיה באמצע ג'ונגל, מה זאת אומרת? מה לא? אני אומר לך שכן.
טרנזיסט מקום, אין כלום, אין אפילו חשמל, מביאים גנרטור, מחברים, מביאים מביאים, אפשר לראות טלוויזיה
באמצע... עדות ממקור ראשון. מה, אתה לא מאמין? הוא לא מאמין.
ולפני 100 שנה?
מה? תביא לו תמונות.
לפני 100 שנה, מה גור
עליו? מה? לפני 100 שנה, בשביל, בגלל השאלה שלך, בגלל השאלה שלך, רבי יהודה לוי, לפני, אני יודע מה, כמעט 1,000 שנה, כמעט 1,000 שנה, סיפר סיפור. הרי רבי יהודה לוי רצה לכתוב ספר על אמונת ישראל. נכון? אז מה הוא עשה? הוא הלך לחפש סיפור של עם שבמאה השביעית הלך והתגייר ליהדות דרך המלך שחיפש את האמת ונפגש עם הפילוסוף והנוצרי והמוסלמי ובסוף פגש את היהודי וזה. והמחקרים אומרים שזה נכון. זאת אומרת, היסטורית זה קרה. ואני שואל, למה רבי יהודה לוי הלך לחפש את כל הסיפור הזה? שאלה ראשונה כשלומדים כוזרי. אתה רוצה ללמד אותנו אמונה, רבי יהודה לוי, תן לנו שיעורים באמונה, כתוב לנו ככה מאמינים בשם. למה הלכת להלביש את זה? סיפור כזה מעניין, שאתה כבר לא יודע מה פה האמת, ומה פה באמת היה האמת בבחינה היסטורית. לפני כמה שנים עשו כאן כנס גדול בינלאומי, על הסיפור של הכוזרי, אם כן היה כוזרי, לא היה כוזרי, פרופסורים מכל העולם באו ודנו, תראה מה שגרמת רבי יהודה לוי, כנסים, עניינים, היסטוריים. אתה רוצה לכתוב ספר, הספר הזה נכתב כדי לאמת ישראל, אמונת ישראל. אז אתה יודע, אלא רבי יהודה לוי הייתה לו כוונה. הוא היה בוודאי יכול לא להשתמש באיזה סיפור שבזמנו בטח לא היה כל כך ידוע. ודאי. אלא הוא רצה ללמד שהאמת יכולה להגיע לכל מקום. ואפילו בזמנו, בטח לא, בטח במאה השביעית, אפילו בזמנו, יכול לקרות דבר כזה, שמלך גוי ועמו יגלו את האמת ויעזבו את המעשה הלא רצוי, כי כוונתם רצויה, ויגיעו לדת ישראל. אפילו בזמנו. זאת אומרת, בעצם רבי יהודה לוי מתאר לנו את מה שעתיד לקרות. הוא לא במקרה בחר בסיפור הזה. רבי יהודה לוי לא עושה דברים כאלה במקרה. למה הלך לחפש סיפור כזה? מה קרה לך? הלכת? מה? צורה ספרותית? מה, רצית לרתק מישהו שאולי לא יקראו את הספר שלו, לא ילמדו אותו בישיבה? החכמים אחרים לא עשו את זה בצורה כזאת. הוא כן, כי הוא גם את זה רצה לגלות. זה דבר מדהים מה שהוא עשה. זאת אומרת, שאם אדם הוא ישר, אז נשמתו לא תיתן לו מנוחה עד שידע את האמת. הוא יחפש את האמת. הוא יתור אחריה. יכול להיות שזה יהיה קרור בקשיים גדולים מאוד. ואכן בעולם זה מה שקורה. בוודאי. ונערו אליו כל הגויים. הם צריכים לבקש את האמת. בקשת האמת זה לא מתחיל ממך, אתה לא תלך אליהם ותגיד, בואו, מה איתכם? אולי תבקשו כבר את האמת? לא, הם ידרשו. ממה הם ידרשו? מתוך מה הם ידרשו את האמת? מתוך כל מה שעובר עליהם, מתוך מה שעובר על העולם, מתוך כל התהפוכות ומהפוכות והסערות והכישלונות והאי הצלחות וחוץ מזה, הנפש האלוקית מבקשת את האמת.
אז כל התרבויות שחיו בכל אלפי שנים ולא הולכו לפני המצוות האלה, היו צריכים להגיע לזה
וחתו, ולא בישלו. כן, נעצרו בדבר, בדרך, במה שהציעו להם. הציעו להם עבודה זרה, טוב, אז עבודה זרה. אחר כך באו ואמרו נצרות, טוב, אז נצרות. מה, ככה כל כך מהר אתם מסלקים זה מפני זה? הרי אתה יודע שאותם האלילים היו קיימים גם אצל יוון וגם אצל רומא, רק בשם אחר. למה? כי הרומאים אחרי שכבשו את היוונים ימצאו את כל האלילים של היוונים. אין בעיה. אם כבר כובשים, לוקחים את הבתים, את השדות ואת האלילים. על הדרך. אין בעיה. אם זה יותר טוב, יותר טוב. אך גר באו לאנושות ואמרו, אלילים, סתם, באמת, עבודה זרה, זה פרימיטיבי. מה אתם מציעים? נצרות. טוב, אז נצרות. אחר כך אמרו להם נצרות, תשמעו, נצרות זה בשביל טיפשים. אתם חכמים, מדע. אז מדע. נכון, ברור. ברור שהאנושות עוברת דרך ארוכה. אבל יש אנשים בעולם שלא מבטרים, ואומר המאירי, שאם בא גוי אלינו, אמנם אסור ללמד תורה גוי. אומר המאירי, אבל אם מישהו בא, אומר, אני מבקש את האמת. מותר ללמד אותו. הוא רוצה את האמת? כוזרי. ודאי, כוזרי. בוודאי. מה? לא, לאו דווקא. הוא רוצה לדעת את האמת? היה בעולם, היה בעולם דבר כזה. היו בעולם גויים שביקשו אמת וגילו אמת, ורב היה מלמד אותם. היה.
למה עד היום יש את זה?
הם דבקים בנצרות, אבל צמאים לתורה. כן. לא. כי הם מתחילים מזיוף. אי אפשר להתחיל מזיוף. קודם כל, תעזבו את האמונה הבסיסית הזאת, הזיוף הזה, האליליות הזאת, ותבקשו אמת. אתה לא יכול לבקש אמת עם תנאים מוקדמים. בלי תנאים מוקדמים.
אפשר להגיד שהם...
מעשה אבותיהם בידיהם. טוב, צריך לבחון את זה. צריך לבחון את זה. נכון, הנה חינמי. צריך לבחון את זה. אתה אולי, כשאתה פוגש קבוצות כאלה, צריך לבחון את זה. לא, צריך לראות. אם הם באים מתוך נקודה אמיתית של סימן שאלה. או הם באים, לא.
משתמש בזה.
משתמש בזה. זה שאלה. צריך הרבה זהירות בזה. זה לא פשוט. כן, רבי יהודה הלוי. כן, זה היה חבר. הוא הנותן את התשובות. אתה היסטורית, אתה שואל. אתה שואל אם היסטורית מי היה החבר. היסטורית מי היה החבר. אני לא יודע אם יודעים את זה. יש לי ספר בבית. שנותן את הרקע ההיסטורי. זה היה בזמן... שכן, היו יהודים. הרי לאן לא הגיעו היהודים? וכי לא ייתכן שאיזה יהודי הגיע לאיזשהו מקום? ומיד התלבשו עליו. ראו אחד משונה.
אמרו שזה המחזרים.
מה? המחזרים. כן, כן. שתי הערים שבהן היו גרים, הכוזרים, הם היום בתוך הים. לא, הים הים הצפוני.
צפוני?
כן. ככה אני חושב, ככה. יש מחקרים על זה, תבדקו. מה?
יש זכר על המנו בישראל?
לא.
אחת התגובות שהיו על המנו בישראל, שהיה בלתי, שהיו מספיק, לא יש שם גם ישראל, פתוח בנזעים.